שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף נ"ב במסכת פסחים. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום הנושא שלנו זה פירות שביעית. זה מובא כאן לגמרי בדרך אגב, פשוט כי בתחילת המשנה דיברנו על מלאכה בערב פסח אחרי חצות היום, שאמרנו שזה תלוי במנהג המקום, ודיברנו על אדם שהולך ממקום שנוהגים למקום שלא נוהגים או להפך, וראינו שהוא צריך להחמיר. אז עכשיו אגב זה המשנה מביאה דין דומה, הפעם לא לגבי מנהג אלא לגבי איסור של ממש, וזה לגבי פירות שביעית, כלומר פירות של שנת שמיטה. בשמיטה אמנם מותר לקטוף ולאסוף פירות ולאכול אותם, אבל יש לזה כמה הגבלות. אחת מהם זה מה שנקרא זמן הביאור, שזה אומר שאם כתבתי הרבה פירות ואני אוגר אותם בבית לאיזשהו זמן ממושך, יש לזה גבול, וזה שכל עוד יש עדיין פירות כאלו בחוץ, בטבע, לחיות, בשדות, מותר לי גם לשמור עליהם בבית. אבל כשהם יסתיימו בחוץ, גם בבית אני כבר לא יכול להחזיק בהם ואני צריך לבאר אותם. מה זה לבאר? לפי הרמב״ם זה להשמיד, לפי ראשונים אחרים זה להפקיר, זה ביאור פירות שביעית. עכשיו המשנה מניחה שבכל אזור בארץ הפירות מסתיימים בזמן קצת אחר, אז יכול להיות אזור בארץ שזה כבר יסתיים ואז שם כבר צריך לבאר, ואילו באזור אחר באותו זמן עדיין לא הסתיים ועוד לא צריך לבאר. וממילא עולה השאלה, מה קורה אם אדם לוקח פירות ממקום שהם כבר הסתיימו וצריך לבאר, והולך למקום ששם עוד לא הסתיימו, או להפך, האם הוא צריך לבאר או שלא? בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר תמיד לחומרה, כלומר לשני הכיוונים הוא חייב לבאר, בין אם זה בגלל המקום שמהם הוא לקח את הפירות, ובין אם זה בגלל המקום שאליהם הוא הביא את הפירות, זה תנא קמא. רבי יהודה לעומת זאת אומר משפט שקשה להבין אותו, הוא אומר צא ועבה לך אף אתה. והגמרא תדון מה בעצם רבי יהודה בא לומר. אז בהתחלה הגמרא מבינה שרבי יהודה בא להקל, כלומר לגבי אדם שמגיע ממקום שעוד לא קלו למקום שקלו, והוא יושב שם ואוכל להנאתו בזמן שלכולם כבר אסור, אומר רבי יהודה זה מותר, כי הולכים לפי המקום שבו זה גדל, ואם אנשים יאמרו לו מה זה, איך אתה לא מתבייש, אתה אוכל פירות שכבר קלו, הוא יאמר להם אל תדאגו, זה לא מכאן, זה משם, אתם רוצים לכו תביאו גם אתם. זו אהבה מינה ברבי יהודה. אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת לא יכול להיות שרבי יהודה חולק על תחילת המשנה. הרי בתחילת המשנה למדנו שלגבי מלאכה בערב פסח נותנים עליו את החומרה של המקום שהוא בא ממנו ושל המקום שהוא הלך אליו, כי אנחנו לא רוצים לעשות קבוצות קבוצות וחשדות ואנשים יחשבו שהוא מזלזל. לכן גם כאן לא יכול להיות שלאחד יהיה מותר ולכולם אסור, אלא ברור לנו שרבי יהודה לא בא להקל אלא הוא בא להחמיר. לגבי איזה מקרה? הרי גם תנא קמא מחמיר, אלא כנראה שהם לא נחלקו במקרה הפשוט של אדם שעבר ממקום שקלה למקום שלא קלה או להפך, אלא הם נחלקו במקרה קצת יותר מורכב. באיזה מקרה? לזה הגמרא מביאה ארבעה הסברים. הסבר ראשון, אומר רב שישה ברייד רב אידי, מדובר באדם שיצא ממקום שעוד לא קלו, והגיע למקום שגם שם עוד לא קלו, כך שכרגע הכל מותר, אבל בזמן שהוא נמצא במקום השני, הוא שומע שבמקום הראשון שלו, עכשיו הפירות כבר קלו, אבל הוא לא שם, והשאלה היא, האם עכשיו הוא צריך להחמיר או לא, ובזה הם נחלקו, שתנא קמא מקל, כי כשהוא יצא משם הם עדיין לא קלו, ועכשיו הוא בכלל לא נמצא שם, ורב יהודה מחמיר אפילו בזה, כי סוף סוף זה פירות משם, והוא צריך להיות כמו כולם. זה הסבר הראשון. בסוגריים רק נער שבהתחלה הגמרא הציעה את זה הפוך, שתנא קמא הוא המחמיר ורבי יהודה המקל, אבל אחרי שרבי אלעזר אמר שהוא יודע שרבי יהודה הוא המחמיר, אז הפכו את הדעות. בכל אופן, זה ההסבר הראשון למחלוקת. הסבר שני, אומר אביי, המחלוקת כאן זה שהוא יצא ממקום שלא קלו, כלומר זה עדיין מותר, והוא הגיע למקום שקלו הפירות, אז לכאורה כרגע הוא אמור כרגע לבאר, אבל הוא עוד לא הספיק לבאר, והוא כבר חזר למקום הראשון שלו, איפה שעוד לא קלו. והשאלה היא מה הוא עושה עכשיו? תנא קמא מקל, כי סוף סוף הפירות גדלו במקום שלא קלו, והם כרגע במקום שלא קלו, אז אין סיבה שיבאר, אבל רבי יהודה מחמיר, כי הוא עבר במקום שקלו, והפירות האלו כבר התחייבו בביאור. זה ההסבר השני, אבל מתקיף רב אשי, לא סביר שרבי יהודה יחמיר במקרה כזה. זה שהם נכנסו למקום שקלו ואז יצאו משם, לא סביר שזה כאילו קולט אותם ומחייב אותם. נקרא את זה בפנים, אתו אגבה דחמרה קלטינו, מה זה שהם על גב החמור במקום שקלו זה מחייב אותם? ולכן עוברים להסבר השלישי, שזה של רב אשי, והוא אומר שהמחלוקת כאן בין תנא קמא לרבי יהודה בכלל לא קשורה באמת למי שהולך ממקום למקום, אלא זה פשוט עוד מחלוקת לגבי ביאור, וזה לגבי אדם שכבש שלושה סוגים של ירקות. כלומר הוא לקח איזה צנצנת ושם בפנים חומץ או מלח, והכניס בפנים עגבנייה, מלפפון ופלפל בשביל לעשות ירקות כבושים. ולכל אחד מהירקות האלו יש זמן אחר שבו הם קלים מהשדה. והשאלה היא, לפי איזה מהירקות האלו קובעים את התאריך של הביאור? אז בזה יש מחלוקת במשנה במסכת שביעית, פרק ט', רבן גמליאל אומר שפשוט כל ירק הוא עצמאי, ולכל אחד יש את התאריך שלו. אבל גם רבי אלעזר וגם רבי יהושע לא מסכימים, והם אומרים שבגלל שכבשנו אותם ביחד באותה צנצנת, הם מקבלים את אותו תאריך. איזה תאריך? אז רבי אלעזר מחמיר ואומר שהם כולם הולכים לפי הכי מוקדם, רבי יהושע מקל ואומר שהם כולם הולכים לפי הכי מאוחר. זו המחלוקת שם, ואומר רב אשי, מחלוקת תנקמה ורבי יהודה אצלנו, זו אותה מחלוקת. כלומר, תנקמה מקל כמו רבי יהושע, וצריך שהם כולם יכלו בשביל שיהיה אסור, לעומת זאת רבי יהודה הוא כמו רבן גמליאל, שלכל אחד מהם יש את התאריך שלו, זה הסבר השלישי. הסבר הרביעי למחלוקת אצלנו זה של רבינה, והוא אומר שהנושא זה לגבי מתי קלים התמרים. נקדים שבעץ התמר, בחלק העליון יש את הענפים היפים, הגדולים, הרעננים, שמהם עושים שכך. מתחתם יש ענפים שהם פעם היו יפים וגדולים, אבל הם התייבשו והתכופפו, זה נקרא כיפין, וחלק מהם יכולים להיות מתחת לאשכולות של התמרים, ומתחת לזה יש את הגזע, שאם לא מטפלים בזה, יש לו קוצים, שזה בעצם ההתחלה של ענפים, לקוצים קוראים שיצין. עכשיו אם לא מטפלים בתמר ונותנים לתמרים לנשור מעצמם, אז כשהם נושרים, חלק גדול ייפלו על הקרקע, אבל חלק ייתקו על העץ. איפה ייתקו? אז חלק ייתקו באותם ענפים שנקראים כיפין, מה שלמעלה, וחלק ייתקו בקוצים של הגזע בשיצין. ואז באים החיות ורוצים לאכול את התמרים, אז מה שנמצא על הכיפין, כלומר הענפים הכפופים, לזה הם יכולים להגיע, יכולים לטפס, יכולים לעוף, אבל מה שנתקע בתוך אותם קוצים, לזה לחיות מאוד קשה להגיע, כך שיוצא מצב שהפירות מלמעלה כבר נגמרו לגמרי, גם הפירות באשכולות, גם הפירות שנתקעו בכיפין, אבל עדיין בקוצים נשארו פירות, והשאלה היא, מאיזה שלב זה נקרא שנגמרו הפירות? ובזה יש מחלוקת בברייתא, תנקמה מקל ואומר שמחכים עד שיגמר הכל, גם אלו שבקוצים, אפילו שהחיות לא יכולות להגיע לשם. רשב"ג מחמיר ואומר שלקוצים אנחנו לא מחכים, כי לשם החיות כבר לא יגיעו, ולכן ברגע שהפירות נגמרו מהכיפין, כבר אז זה צריך ביור. זו מחלוקת בברייתא, ואומר רבינה, זו בדיוק המחלוקת אצלנו בין תנקמה לרבי יהודה, שתנקמה אצלנו מקל כמו תנקמה שם, ורבי יהודה אצלנו מחמיר כמו רשב"ג שם. עד כאן ההסבר הרביעי למחלוקת תנקמה ורבי יהודה אצלנו לגבי ביאור פירות שביעית, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הבנו את המשנה. מעכשיו, בשורה השנייה בעמוד ב' ועד סוף השיעור וגם מחר בתחילת השיעור, כיוון שכבר דיברנו על פירות שביעית וביאור פירות שביעית, נדבר על זה עוד, והיום לגבי זה נראה עוד שלוש סוגיות. סוגיה ראשונה זה לגבי האזורים של הביור שהזכרנו מקודם. אמרנו שבכל מקום יכולים להיות תאריכים שונים, כי במקום אחד המלפפונים נגמרים בשדה מוקדם יותר, ובמקום אחר מאוחר יותר. אבל נשאלת השאלה, לפי מה קובעים את האזורים האלו? האם כל עיר זה אזור נפרד? האם כל ארץ? וגם מה המקור לחלוקה הזאת? זה הנושא של הסוגיה עכשיו. נתחיל אותה במשנה במסכת שביעית. כתוב שם שיש שלוש ארצות לביור. כלומר, זה לא כל עיר ועיר, אלא את כל ארץ ישראל אנחנו מחלקים לשלושה אזורי ביור. יהודה, ירדן והגליל. עכשיו המשנה מציינת שכל אזור כזה מתחלק לעוד שלושה תתי אזורים, אבל לפי רש"י עדיין את הביאור עושים לפי שלושת האזורים הגדולים. המשנה רק ציינה שיש שלושה תתי אזורים, רק בשביל לומר לנו שלמרות שכל אזור אפשר לחלק לעוד שלושה אזורים, בכל זאת אנחנו הולכים לפי שלושת האזורים הגדולים. שוב, יהודה, עבר הירדן והגליל. אז אלה האזורים, ועכשיו שואלת הגמרא, מינה נמילה, מה המקור לכל זה? ובעצם יש כאן שאלה כללית, א', מה המקור בכלל שצריך ביאור, וב', מה המקור שכל אזור בפני עצמו, וג' למה דווקא זו החלוקה של האזורים. אז שלב ראשון, מניין שבכלל צריך ביאור, אז כתוב בויקרא כ"ה, פרשת בהר, פרשת הבר מצווה שלי, ולי והמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. כלומר, פירות שביעית מותרים לאכילה, לך, לבהמה ולחיה. עכשיו, הגמרא מבינה שבהמה זה בהמה שהיא מבויתת, בהמה שלך, ואילו חיה זה חיית השדה, ומזה שהתורה מסמיכה ביניהם, היא באה להקיש ביניהם, ולומר שעד מתי מותר להכיל את הפירות לבהמה, רק כל עוד גם חיית השדה אוכלת בחוץ בשדה. אבל כשלחיית השדה הפירות נגמרו בשדה, גם לך אסור כבר לאכול ולהאכיל בבית. זה שלב ראשון, המקור לעצם הביור. שלב שני, מניין שבכלל זה הולך לפי אזורים. כלומר, אז מה אם באזור שלי נגמר? אולי אני יכול לסמוך על זה שבאזור אחר עדיין יש? אומר רש"י קצת בהמשך, מזה שכתוב ולחיה אשר בארצך, לומדים דווקא בארצך. כלומר, הולכים לפי החיות באזור שלך. זה שלב שני. שלב שלישי, אוקיי, עכשיו תגדיר לי אזור, אומרת הגמרא, פשוט מסתכלים על ההתנהגות של החיות, ואנחנו רואים שהחיות של אזור מסוים אוהבות את הפירות של אותו אזור, והן לא יוצאות משם, לא מיהודה לגליל, לא לעבר הירדן, ולהפך, וזה מה שמגדיר לנו את האזורים. עד כאן, סוגיה ראשונה, הגענו לשליש העליון של עמוד ב', למדנו מה המקור לביור ושכל אזור הולך לפי האזור שלו, והחלוקה לאזורים נקבעת על ידי החיות, ועכשיו לסוגיה השנייה. סוגיה שנייה, מה קורה אם לקחתי פירות מארץ ישראל לפני שהגיע זמן הביור, והבאתי אותם לחוץ לארץ? ואז הגיע זמן הביור, ונניח שהוא הגיע בכל ארץ ישראל, כך שכרגע ברור שאני כבר חייב לבאר. במקרה כזה מחדש רבי שמעון בן אלעזר שאני לא יכול לבאר אותם בחוץ לארץ, אני צריך לחזור לארץ ושם לבאר אותם. הוא לומד את זה מ"ולחיה אשר בארצך", את הביור עושים בארצך. זה רבי שמעון בן אלעזר, תנא קמא חולק, אומר אפשר לבאר בחול, אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר לא, צריך לחזור לארץ ושם לבאר. זו המחלוקת, ונראה על זה עכשיו שני דיונים קצרים. דיון אחד, מקשים על רבי שמעון בן אלעזר, הרי הפסוק הזה בארצך תפוס למה שהזכרנו מקודם, שזה בעצם המקור לזה שכל אזור הולך לפי החיות באזור שלו. עונה הגמרא, נכון, אבל אפשר ללמוד את שני הדברים. למה? הרי יש כאן רק מילה אחת, בארצך, אומרת הגמרא, לא, יש כאן שני לימודים. איך? שתי אפשרויות. או כי התורה יכלה לכתוב בארץ, אז מזה שהיא כתבה בארצך, אפשר ללמוד את שני הדברים. או מזה שכתוב אשר בארצך, היה אפשר לוותר על המילה אשר, אז כך גם כן אפשר ללמוד את שני הדברים, זה דיון ראשון. דיון שני זה שגמרא מספרת על איזה סיפור, בדיוק על המקרה שהזכרנו, שרב ספרא יצא עם חביות של יין מארץ ישראל לחוץ לארץ, והגיע זמן הביאור של הענבים בארץ ישראל, והוא שאל מה פסק רבי אבאו, האם הוא פסק הלכה כתנא קמא, שאני יכול לבאר פה, או כרשב"א, שאני צריך לחזור לארץ ושם לבאר, ונחלקו בזה שני תלמידים של רבי אבאו, מה רבי אבאו פסק? רב כהנא אמר שהוא פסק לחומרה כמו רשב"א, שכן צריך לחזור לארץ ולבאר, רב הונא בר דרביקא אמר שהוא פסק לקולא כמו תנא קמא, שלא צריך. ורב ספרא שמע את שניהם, והוא קיבל את דעתו של האחרון, רב הונא בר דרביקא, לקולא שלא צריך. ולמה? כי אותו רב הונא ידוע כמי שמדייק בלשון של רבו, כלומר בלשון של רבי אבאו, לכן מן הסתם זה באמת מה שרבי אבאו אמר. עד כאן עיקר הסיפור. בסוגריים נעיר שכשהוא אמר שהוא מדייק בלשון של רבו, הוא אמר שהוא מדייק כמו רחבה מפומפדיטה, שכנראה היה ידוע בתור דייקן גדול בלשון של רבו, והדוגמה שמביאים לזה שכשהוא רצה לומר שבהר הבית היו שורות של הצטבעות, הוא לא קרא להם שורות של הצטבעות, אלא הוא קרא להם בדיוק כמו שהרב שלו קרא להם, שזה המילה סתיו. מכאן שהוא מדייק בלשון רבו, כך לפי רש"י בסוגיה מקבילה במסכת ברכות, תראו רש"י כאן שאומר קצת אחרת. בכל אופן, עד כאן הסוגיה השנייה בחלק השני, האם אפשר לבאר בחוץ לארץ, או שצריך לחזור לארץ ולבאר שם, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לסוגיה השלישית. הסוגיה השלישית זה לא לגבי ביאור פירות שביעית, אלא לגבי האיסור להפסיד פירות שביעית. כלומר, אסור סתם לקלקל פירות שביעית. מאיפה לומדים את זה? מפסוק אחד לפני הפסוק שהזכרנו מקודם, כלומר, ויקרא כ"ה פסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. וחז"ל דורשים, פירות שביעית מיועדים לאוכלה ולא להפסד. זה האיסור והמקור, ומזה קשה על רבי אלי, שמסופר שהוא קצץ עצי דקל בשביעית בשביל להשתמש בעצים שלהם, למרות שכשהוא קוצץ את העצים, אז התמרים שנמצאים על העץ נופלים. עכשיו, אם היה מדובר בתמרים גדולים, זה לא נורא, הם נופלים ואפשר לאסוף ולאכול אותם, אבל כאן היה מדובר בתמרים קטנים, מה שנקרא כפנייתה, ואז כשאתה מוריד אותם לפני הזמן, הם בעצם נהרסים, כי הם כבר לא ימשיכו להתבשל ולא אפשר לאכול אותם. אז איך הוא עשה את זה? הרי בזה הוא מפסיד, כלומר, מקלקל פירות שביעית. זו השאלה, ולזה הגמרא יש שתי תשובות. נתחיל בתשובה השנייה כי היא פשוטה ואז נחזור לראשונה. התשובה השנייה אז בשורה השישית בדף הבא, וזה שכאן מדובר בנסחני, כלומר בעץ ממין זכר שהתמרים שלו הם ממילא לא גדלים יותר ממה שהם גדלו, כך שכשהם נושרים עכשיו זה לא הורס שום דבר, זה הגודל המקסימלי שלהם, ולכן זה היה מותר, הוא לא קלקל כלום. זו התשובה השנייה, מאוד פשוטה, אבל עכשיו נחזור חזרה לשליש התחתון של מבית עמוד בית לתשובה הראשונה. התשובה הראשונה זה שלמה זה היה מותר, כי כל האיסור להפסיד פירות שביעית זה דווקא כשהם כבר מוגדרים כפירות, כלומר שהם כבר גדלו. כאן לעומת זאת, כיוון שהם קטנים ועוד לא ממש רואים לאכילה, הם עוד לא נקראים פירות, ועליהם האיסור עוד לא חל. זו התשובה הראשונה, אבל את התשובה הזו הגמרא דוחה, ועל הדחייה הזאת יש דיון שנראה קצת מורכב, ננסה לפשט אותו כמה שיותר, ולכן נחלק את זה לשלושה שלבים. שלב ראשון, דוחה הגמרא את התשובה, איך אתה אומר שתמרים קטנים לא נחשבים פרי? הרי רב נחמן אמר מפורש לגבי אורלה שהם כן נחשבים פרי, אז אותו דבר לגבי שביעית, הם נחשבים פרי. זה שלב ראשון. שלב שני, הגמרא מנסה לתרץ את הדחייה, והיא אומרת, נכון, באמת רב נחמן אמר את זה, אבל אולי זה בעצם מחלוקת תנאים, ורב נחמן הוא כמו דעה אחת שאומרת שזה נחשב פרי, אבל רבי אלעאי הוא כמו דעה אחרת שאומרת שזה לא נחשב פרי ולכן הוא קלקל. כך הגמרא מנסה להציל את התשובה הראשונה, שבכל זאת, למה רבי אלעאי קלקל את הפירות? כי הם עוד לא נחשבים פרי. עכשיו, איפה רואים שזה מחלוקת תנאים? במשנה באורלה לגבי ענבים שהם עדיין סמדר, כלומר גם כן קטנים באותו שלב, שרבי יוסי אומר שהם נחשבים פרי, ונאמר שרב נחמן כמו רבי יוסי, אבל רבנן אומרים שהם לא נחשבים פרי, ונאמר שרבי אלעאי הוא כמו רבנן, ולכן כאמור הוא קלקל את הפירות. זה שלב שני, שוב, בשלב הזה ניסינו לדחות את התחייה. בשלב השלישי, הגמרא תדחה את הניסיון שהרגע הבאנו, והיא תאמר, נכון שרבנן אומרים שענבים האלו לא נחשבים פרי, אבל הם אומרים את זה רק לגבי ענבים וגם לגבי זיתים וחרובים, לא לגבי תמרים. בתמרים גם הם מודים שגם תמרים קטנים נחשבים פרי, כמו רב נחמן, ולכן רבי אלי עדיין בבעיה. למה רבי אלי קלקל את התמרים? עכשיו בסוגריים רק, איפה אנחנו רואים שהם אומרים את זה דווקא בענבים, זיתים וחרובים, ולא בתמרים? ממשנה במסכת שביעית, ששם בית הלל אומרים בדיוק את זה, שחרובים, ענבים וזיתים הם באמת צריכים גודל קצת יותר גדול בשביל לחשב פירות, כמו שבאמת רבנן אמרו לגבי ענבי סמדר, שזה עוד לא נחשב, בניגוד לרבי יוסי שאפילו זה נחשב, אבל בשאר פירות, בית הלל, שזה בעצם רבנן, מודים שכבר כשהם קטנים הם כבר נחשבים פרי כמו רב נחמן, וממילא שוב קשה על רבי אלי למה הוא קלקל את התמרים, כי הרי אפילו שהם קטנים הם כבר נחשבים פרי. זה הדיון לגבי רבי אלי. שוב לסיכום, רבי אלי קלקל את הפירות, שאלנו למה, ניסינו לתרץ שזה בגלל שהם קטנים והם לא נחשבים פרי, אבל דחינו, הם כן נחשבים פרי, כמו שרב נחמן אמר במפורש, ואל תגיד לי שזה מחלוקת תנאים, ורב נחמן הוא כמו רבי יוסי, ואילו רבי אלי הוא כמו רבנן, כי גם רבנן, שהם כן דרשו גודל יותר גדול, הם אמרו את זה דווקא לגבי ענבים, זיתים וחרובים, אבל לגבי תמרים, הם גם מודים שזה נחשב פרי, ורבי אלי נשאר בבעיה, ולכן עברנו לתירוץ השני, שמדובר בדקל זכר, ולכן זה היה מותר. עד כאן שני הסברים לרבי אלי, ובזה הגענו לשורה השביעית בנון ג' עמוד א'. אנחנו נעצור כאן, מחר נמשיך עוד קצת בדיני שביעית, ואז נעבור למשנה הבאה. בינתיים נחזור על מה שראינו, נתחיל ממש מהסוגיה האחרונה שראינו, כי זה עדיין תרי לנו בראש, ואז נלך אחורה. אז הסוגיה האחרונה שראינו הייתה לגבי הפסד פירות שביעית, אמרנו שאסור לקלקל אותם, הבאנו מקור לזה, ושאלנו, אז למה רבי אלי קצץ עץ דקל ונתן לתמרים הקטנים ליפול לאדמה, הרי כך הם לא יפשילו ולא אפשר לאכול אותם. ועל זה ענינו שתי תשובות. התשובה השנייה הייתה כי זה עץ זכר, והתמרים הגיעו לגודל המקסימלי שלהם, הם לא מפסידים מזה כלום. התשובה הראשונה הייתה שכאן, כיוון שהתמרים הם קטנים ועוד לא ממש רואים לאכילה, הם עוד לא נחשבים פרי, ולכן אין איסור. זו התשובה הראשונה, אבל דחינו כי רב נחמן אמר שלגבי אורלה, גם בשלב הזה הם כן נחשבים פרי. זו התחייה. ניסינו לומר שאולי רב נחמן בעצם נתון במחלוקת תנאים, שרב נחמן הוא כמו רבי יוסי, אבל רבנן חולקים עליו, הם אמרו את זה לגבי ענבים, אבל דחינו את זה כי יש משנה אחרת ששם בית הלל אומרים כמו רבנן שבענבים באמת מחכים, אבל בשאר הפירות, כמו תמרים, הם אומרים שכבר כשזה קטן, זה נחשב פרי. ממילא, התירוץ הזה לא מסתדר, זה כן נחשב פרי אפילו שזה קטן, ולכן כאמור עברנו לתירוץ השני, זו הייתה הסוגיה האחרונה שראינו. עכשיו בואו נחזור קצת אחורה, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד דוגמה לדין של הולך ממקום למקום, הפעם לגבי פירות שביעית, שאם מישהו לוקח פירות שביעית ממקום שהם קלו כבר, שאז צריך לבאר אותם, למקום שהם עוד לא קלו, ששם עדיין אנשים לא מבארים אותם, או להפך, בכל מקרה, הוא צריך לבאר אותם, זה תנא קמא. רבי יהודה לעומת זאת אומר, צא ועבה לך אף עתה, וניסינו להבין למה הוא התכוון. בהתחלה חשבנו שהוא בא להקל, שאם הוא הגיע ממקום שלא מבארים למקום שמבארים, הוא לא צריך לבאר, אבל זה דחינו, ואז הבאנו ארבעה הסברים מה הוא כן בא לומר. הסבר אחד זה שהוא הלך ממקום שלא קלו למקום שגם לא קלו, אבל הוא שמע שבמקום שממנו הוא יצא, שם כבר קלו, שבזה תנא קמא מקל ורבי יהודה מחמיר. הסבר שני זה שהוא הלך ממקום שלא קלו אל מקום שקלו, ואז חזר למקום הראשון, ששוב תנא קמא מקל ורבי יהודה מחמיר. הסבר שלישי זה שהוא כבש בצנצנת אחת שלושה סוגים של ירקות, לפי איזה תאריך הולכים, אז יש בזה מחלוקת במשנה בשביעית, שרבן גמליאל אומר שכל ירק לפי התאריך שלו, רבי אליעזר מחמיר ואומר שכולם לפי המוקדם, ורבי יהושע מקל ואומר שכולם לפי מאוחר, ובזה המחלוקת שתנא קמא מקל כמו רבי יהושע, ורבי יהודה כמו רבן גמליאל, שכל אחד והתאריך שלו. הסבר רביעי זה רבינה, שזה לגבי התמרים, שתנא קמא מקל ואומר שמחכים עד שכל התמרים ייגמרו, גם הקוצים שתקועים בגזע של העץ. רבי יהודה לעומת זאת מחמיר בזה כמו רשב"ג, שלהם לא מחכים, כי אליהם ממילא החיות לא יכולות להגיע, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, כיוון שכבר דיברנו על ביור מעשרות ועל תאריכים שונים לביור, הבאנו על זה עוד שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה זה שיש שלוש ארצות לביור, יהודה, עבר הירדן והגליל, וכל אזור הולך לפי מתי זה נגמר באזור שלו, והסברנו את המקור לזה בשלושה שלבים. שלב ראשון, מניין שבכלל צריך ביור, מזה שכתוב לבהמתך ולחיה אשר בארצך, כשיש לחיה יש גם לבהמה. שלב שני, מזה שכתוב בארצך, לומדים שלכל אזור יש תאריך משלו. שלב שלישי, איך קובעים מה זה אזור? הולכים לפי ההתנהגות הטבעית של החיות שמוכלים רק באזור מסוים, זה מוגדר כאזור. זה היה הסוגיה הראשונה. סוגיה שנייה, אם אדם הוציא פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ, ואז הגיע זמן הביור, תנא קמא אומר שהוא יכול לבאר אותם בחוץ לארץ. רבי שמעון בן אלעזר אומר שהוא צריך להחזיר אותם לארץ, וגם את זה הוא למד מבארצך. הסברנו איך אפשר ללמוד שני דברים מבארצך, וראינו סיפור על רב ספרה שזה באמת קרה לו, והוא בירר שרבי אבאו פסק לכולה כמו תנא קמא שאפשר לבאר בחול. זה היה הסוגיה השנייה. על הסוגיה השלישית כבר חזרנו לגבי האיסור להפסיד פירות שביעית, שאלנו על רבי אילאי איך הוא קצץ את הדקל ונתן לפירות הקטנים ליפול, וענינו למסקנה שזה דקל זכר וזה הגודל שלהם והוא לא קלקל אותם בכלל. כל טוב.